divino.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, כי אני חייל, אנחנו ביום רביעי, השעה 12:02, ואני עורך הדין אולי שוורץ, שמחה להיות כאן איתכם היום ולהתקן אתכם כרגיל, בכל מה שקורה בצבא, כל מה שרלוונטי ללובשי מדים, לאנשים שהם בשירות חובה, בשירות מילואים, קבע, פורשי צהל כמובן. היום אנחנו נתמקד באוכלוסייה של אנשי הקבע ופורשי צהל, ונדבר על משהו שככה קורה בחיים, וזה גירושים. קורה הרבה למרבה הצער, בעיקר ככה עם פרישה של איש הקבע או שחרור שלו מהצבא, ותכף נציג גם את האורח הנכבד שלנו להיום. אבל קודם, כהרגלנו, נגיע לפינת הטיפ השבועי. והיום אני רוצה לדבר על השאלה, מה החשיבות של מה שקורה מחוץ לחדר החקירות. ברור לכולנו שבחדר החקירות, כל מה שאנחנו אומרים, יש לו משמעות, הוא גם נכתב. שאלה היא מה קורה כשאנחנו יוצאים מחוץ לחדר החקירות, יצאנו להפסקת סיגריה. עומד איתנו חוקר או בלש או מישהו שסתם יושב שם. אנחנו מנהלים שיחה, האם דברים שנאמרים שם, יש להם משמעות, האם הם נכתבים? התשובה היא שכן, גם דברים שנאמרים בעל פה, כאילו מחוץ לחדר החקירות, עשויה להיות להם משמעות ולעיתים משמעות גדולה. יצאתם לשירותים, חייל מלווה אתכם, לא לדבר איתו איזושהי שיחת חולין, אין שם חברים, כל מה שאתם אומרים עלול להפליל אתכם, עלול למצוא את דרכו אל תוך תיק החקירה, אז אל תהיו תמימים, אל תחשבו שרק מה שנאמר בתוך חדר החקירות הוא רלוונטי, להפך, כל מילה, כל התנהגות, כל דבר עשוי להיות ראייה, גם אם הוא מחוץ לחדר החקירות. אז שימו לב שלא תהיו מופתעים לרעה ושלא תגידו לא ידענו. אז עד כאן בנושא הזה. ועכשיו אנחנו כמובן נעבור להציג את האורח שלנו ונגיד צהריים טובים לאורך דין יוסף גביזון.
צהריים טובים.
בעלים של משרד עורכי דין גביזון, שעוסקים בדיני משפחה ובדיני ירושה, נכון?
נכון מאוד.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנת אותי.
בשמחה. הנושא הזה של גירושים ומה שקורה ביום שפושטים את המדים, הוא נושא רגיש לכל האוכלוסייה. אני מניחה שגם לפורשי צהל או למשוחררים. אתה יכול לרגע אולי לאפיין לנו למה זה משהו שקורה דווקא בנקודה הזאת, דווקא בשלב הזה של הפרישה?
אני לא רוצה לשים את האצבע על צורה מדויקת, אני אגיד מתחושה.
אוקיי.
בדרך כלל, פורש מצהל יוצא משם אחרי שהוא צבר מעמד ודרגה ויחס שהוא רגיל שמתייחסים אליו, חיילים וכולי, שמצדיעים לו ושרים למרותו. וביום שהוא יוצא לאזרחות, כבר אין מעמד ואין הצדעות ואין יחס כזה מיוחד, ואף אחד לא באמת אכפת לו ממנו.
אוקיי.
הרי באזרחות, לצערנו, זה סוג של אדם לאדם זאב, נכון? סוג של.
אוקיי.
ולכל אחד אכפת מעצמו, ולא, אין דרגות ואין היררכיה ואין שום דבר. וכשאתה רגיל להיות כזה בעל מעמד, וששרים למרותך, ושכל דבר שאתה אומר, זה מתבצע מיד. ואתה יוצא החוצה, וזה לא קורה, זה גורם לתסכול מאוד מאוד גדול. בנוסף לצרה הזאת, הרבה
מאוד... יש עוד
צרות? צערנו. הרבה מאוד פעמים... יוצא שעד שמוצאים עבודה חדשה, או עד שיוצאים, מוצאים את עצמך בחוץ, נמצאים בבית.
אוקיי.
וכשנמצאים יותר מדי בבית, ראינו את זה גם הרבה בקורונה, שנמצאים יותר מדי בבית, זה יוצר מין איזה סיר לחץ כזה, שהיינו רגילים לראות את אבא בסוף שבוע, או בערב מאוחר, או whatever התפקיד, מה שנצרח ממנו, ופתאום רואים אותו 24/7.
והוא שם והוא מנג'ס.
לפעמים זה יושב על הספה בבוקסר וגופיה.
היום ונורא.
כן, אז לא רגילים לזה, זה סיטואציה שלא היו רגילים אליה, ואז אני חוזר להתחלה, שמצד אחד הוא רגיל שכל דבר שהוא אומר מתבצע מיד, ומצד שני הם לא רגילים לנוכחות הזאת ולפקודות.
אתה אומר אירוע קטלני.
כן, ככה זה בדרך כלל מתפתח לצערנו.
אז פה אתה נכנס לתמונה. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, באמת, מתי אתה מקבל את הפניות בתור עורך דין לענייני משפחה? אחרי שהתחילו הגירושים, מתייעצים לפני, תגיד לי מה קורה ומה נכון.
אפשר לחלק את זה לככה וככה. הדרך הנכונה היא לפנות לעורך דין לפני שעושים דברים. תמיד, גם בפלילי וגם בזה, כדאי להתייעץ לפני. גם בהליך גירושין, כי זה הליך שהוא מטבעו ובטבעו, הוא מצריך אסטרטגיה מסוימת, אם לא מגיעים להסכמות בשביל שני הצדדים, אז צריכים לחשוב על אסטרטגיה, ומה כן להגיד, מה לא להגיד, איזה מסמכים לחשוף, וכולי. והעצות האלה הן מאוד מאוד קריטיות, כל ההתנהלות של לפני היא מאוד מאוד קריטית. ולכן הדרך הנכונה היא לפנות לעורך דין לפני, וכמובן לא לספר, לא לצד השני ולא לאף אחד.
זה מה שרציתי לשאול אותך.
כן.
קודם כל, השאלה היא באמת, מה ההמלצה? בוא נניח, אם אנחנו בפיצוצים ובמריבות, והוא עזב את הבית או אני עזבתי את הבית, ברור שלא נגיע ביחד. בוא נניח שאנחנו אנשים בוגרים, בשלים וכולי וכולי, ואנחנו מדברים על זה.
שזה הכי טוב.
כן, אבל השאלה אם דיברנו על זה, האם אני בהכרח אביא אותו יחד איתי אליך, או שיותר חכם, שכל אחד מאיתנו יתייעץ כמו עם עורך דין לענייני מקרקעין.
נכון.
כל אחד ושלו.
אני מאמין גדול בזה שלכל אחד צריך שיהיה עורך דין משלו, שידאג לאינטרסים שלו.
אוקיי.
אפשר לעשות את זה אצל אותו עורך דין, או אצל מגשר, או משהו כזה, ועושים את זה דבר יום ביומו, אבל אם זה משהו שהוא מסובך יותר, ויש איזו חלוקת רכוש מסובכת, או הרבה נכסים, או איזון שהוא לא שוויוני, אני תמיד מעדיף שהצד השני יהיה מיוצג, שאחר כך לא יוכל לטעון, הונו אותי, עבדו עליי, כן ידעתי, לא ידעתי, העורך דין אמר לי ככה, או בכלל העורך דין שלי, העורך דין שלה.
רגע, אמרת פה משהו שהוא כאילו טריוויאלי, בוא נפרק אותו רגע לטובת מי שלא בהכרח מבין.
כן.
באתי עם בן הזוג שלי אליך. כן. נתת לנו ייעוץ, שנינו דיברנו, מה שנקרא חופשי. עכשיו...
בשלב הזה נשרפתי.
או... עכשיו אני רוצה שאתה תייצג אותי, כי לא סתם בחרתי אותך.
נכון.
אתה שרוף?
אני שרוף לגמרי. אם שני הצדדים באו וישבו בפניי וסיפרו כל אחד את מנקודת המבט שלו והכל, אז נחשפתי לשתי הגרסאות של שני הצדדים, ולפי כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין והפסיקה בנושא, נשרפתי ואני לא יוכל לייצג אף אחד מהם.
זאת אומרת שגם אם אחרי זה אני באה אליך ואומרת לך אני מוכנה לשלם ממיטב כספי, שזאת נכון. מילת הקסם, אתה לא יכול.
נכון. ועושים את זה, אגב, זה טקטיקה שאנשים עושים, כדי לשרוף עורכי דין ספציפיים וזה, אז עושים את זה.
הבנתי. אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, כי אתם הולכים יחד לעורך דין, אחר כך הוא לא יוכל לייצג.
אלא אם כן הובהר בתחילת השיחה שאני לא מייצג אותו, אני לא מייצג אותך, אני מייצג רק אותו, אני מייצג רק אותך, שדברים מובהרים וברורים לשני הצדדים.
אוקיי. מה היתרון בלבוא שנינו להבדיל מ... כשכל צד בא לבד?
בדרך כלל כשבאים שניים, באים עם הסכמות מהבית, ואז צריכים רק לפתור להם את הבעיות, לפעמים קטנות, לפעמים גדולות, אבל את הרוב הם כבר הצליחו לסיים. אז כמו סוג של גישור כזה, רק עם פן יותר מקצועי של עורך דין שעוסק בתחום בפרקטיקה, okay. שיודע להגיד להם, תראו, בית משפט יכול לקבוע ככה, יכול לקבוע ככה, הפסיקה אומרת ככה, ולנסות להביא אותם להסכמה כוללת, ולהגיע להסכם טוב לכולם, במיוחד לילדים, זה היה מטרת העל.
אוקיי.
וככה זה בדרך כלל קורה כשמגיעים שני הצדדים ביחד. אם אין הסכמות, או אם יודעים שלא יהיו הסכמות, או אם יודעים שיש איזו מחלוקת מאוד מאוד קריטית באיזה נושא שיכולה לגרום לפיצוץ של כל ההסכם, וזה קורה לצערנו לא מעט, בדרך כלל זה על נושאים של מזונות, או על הסדרי שהות עם הילדים, כי הריחוש זה יחסית קל לחלק. חילים סכין, באמצע, זה הכל.
זהו, תכף
נגיע לזה, כן, נגיע לזה. אז יהיה יותר קשה, ולכן עדיף לבוא לבד. אם אתה יודע מראש שהולך להיות פיצוץ ושאין הסכמות, אז עדיף לבוא לבד, ואז לבנות את האסטרטגיה הנכונה, גם כדי להגיע להסכם. לא רק למלחמה בבית משפט, גם להסכם צריכים לבנות אסטרטגיה.
אוקיי, תן לי דוגמה למה צריך לבנות אסטרטגיה להסכם.
אני אסביר. לדוגמה. אחד, יש מה שנקרא מרות סמכויות בין בית הדין הרבני לבית משפחת לענייני משפחה, ויש נפקות מאוד גדולה איפה התנהל ההליך שלהם. זאת אומרת, בבית משפט יש את הלכת בעם 919 על 15 הידועה.
בעברית.
שכל הגרושים מכירים, שיודעים שהמזונות נקבעים בהתאם לגיל הילדים, בהתאם לזמני השהות של כל אחד מההורים עם הילדים, ובהתאם להכנסה הפנויה. של כל אחד מההורים.
אוקיי.
יכול להיות מצב שלא יהיו מזונות בכלל מעל גיל 6, כי מעל גיל 6 יש חובה של שני ההורים לזון את הילד. עד גיל 6 יש חובה אבסולוטית על האבא. מעל גיל 6 יש, זה מתחלק ביניהם. ויכול להיות מקרים שהאישה תשלם מזונות, אם היא מרוויחה יותר וכו'. ואם אתה מייצג, סתם לצורך העניין, בסדר, זה כל תיק ונסיבותיו וזה, אם נגיד אתה מייצג גבר, ואתה יודע שבבית הדין הרבני אין להם את הלכת הבעם, 919, והם פוסקים מזונות על הגבר עד גיל 18, לא משנה כמה הוא מרוויח, לא משנה כמה זמני השהות, הוא משלם את המזונות. ולכן יהיה לך אינטרס מאוד מאוד גדול, לפתוח אתה את ההליך של יישוב סכסוך, זה לפני שמגישים תביעות, יש הליך כזה שנקבע ב-2017 בחוק, שטופס שלא אומר כלום, רק יש סכסוך. ולהגיש אותו ולבחור מי הערכאה שתנהל, זה קריטי וזה יכול להיות שווה המון כסף. עכשיו, זה שאתה פותח את אישור הסכסוך, לא בהכרח אומר שאתה הולך למלחמה. אתה רק אומר לבית המשפט, בית הדין, יש סכסוך. Okay. יש תקופה של 60 ימים שאי אפשר לעשות בכלום. אי אפשר להגיש תביעות, רק סעדים זמניים דחופים, לדוגמה מזונות זמניים דחופים, או הסדרי שהייה דחופים, או הוצאת דרכון, ניתוח ודברים כאלה לקטינים. ולאחר מכן יש מי שפתח ראשון את אישור הסכסוך, הוא יכול להגיש את התביעות ראשון, יש לו פרק זמן של 15 ימים. ולכן יש נפקות מאוד גדולה למי פותח את אותו אישוב סכסוך. וזה יכול להיות גם מנוף לחץ להסכם טוב, להגיד, תראו, אני פתחתי אישוב סכסוך. כדאי להגיע להסכמות, כי אם לא נגיע להסכמות, הערכאה שתדון תהיה זה או זה, תלוי את מי אתה מייצג. ושם אתה תשלם מזונות עד גיל 18, כי זה מה שקורה בבית משפט, בבית הדין, סליחה, בבית משפט, אולי לא יהיה מזונות בכלל, ואז אולי כדאי לנו כן להגיע להסכמות, כי אני כן מסכים לשלם מזונות, ויכול להיות שבבית משפט לא תקבלי כלום, וכולי. לכן זה יכול להיות מנוף לחץ להגיע להסכמה כוללת.
אוקיי. יש איזושהי מין סטיגמה כזאת של אנשים עדיף להגיע לבית הדין הרבני או לבית משפט? בואו נדבר רגע על זה.
פעם לנשים היה כדאי להגיע לבית משפט. Mm-hmm. כי בית משפט היה פוסק מזונות בסכומים גבוהים יותר. בית הדין פוסק מזונות בסדר גודל של 1,200 שקל לילד.
לחודש.
ובית משפט היה פוסק יותר, 1,600, 1,800, תלוי בנסיבות.
אוקיי.
ולכן גברים היו רצים לבית הדין הרבני, כי שם היו פוסקים נגדם מזונות נמוכים יותר, ונשים היו רצות לבית משפט. מאז אותה הלכת בעם 919, התהפכו היוצרות, ונשים רצות לבית הדין הרבני, כי הן יודעות ששם הם יקבלו מזונות עד גיל 18. אין, לא בודקים גיל 6, כמה הכנסות, כמה זמני שהות והכל, וגברים דווקא רצים לבתי משפט.
זאת הנפקות, זאת המשמעות היחידה, המזונות, או שיש משמעות להתנהגות הצדדים, לבגידה, למי רוצה שלום בית, כל מיני דברים כאלה?
יש נפקויות נוספות. לעניין המזונות, זה הנפקות הזאת. בגידה לא פוגעת בשונה ממה שהרבה חושבים. בגידה היא משפיעה אך ורק על הכתובה.
אוקיי.
זה הכל. לא על חלוקת הרכוש, לא על אם תהיו עם הילדים יותר או פחות, לא על גובה המזונות, כלום. רק, אך ורק, על אם תשולם הכתובה, כן או לא. זה הכל.
אוקיי, אז זה לא משהו, זה לא הדבר הקריטי. אוקיי, בוא נדבר, עד עכשיו דיברנו ככה באופן כללי כדי לעשות סדר, בוא נדבר על הייחוד של האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה, פורשי צהל או משוחררים. מה הייחוד?
יש הרבה ייחוד לציבור הזה, אבל אחד הדברים שיותר צריכים לשים עליהם דגש, אני עכשיו מנהל שני תיקים כאלה במשרד, ויש הרבה פסקי דין בנושא הזה, שלא הרבה שמים לב כשהם עושים הסכם, או שהם מגיעים כותבים את כתבי הטענות שלהם, בעניין אותה קצבת גישור של הפנסיה, שמגיל 45 או 50 ועד גיל 67, שנזקפת כמשכורת ראשונה או שנייה, ואז כשאתה יוצא בגיל 45 לשוק הפרטי,
זה לא רק קצבת גישור, זה כל פנסיה.
הפנסיה, כן, הפנסיה.
אוקיי.
הפנסיה, אבל זה בדרך כלל קורה בגילאים האלה, כי אתה רוצה להמשיך לעבוד, וזו תקופה שאתה עוד יכול, אתה בשיא הכושר.
נכון.
ואז אתה רוצה שהפנסיה הזאת תמוסה על הצד הנמוך, ולכן כדאי שלך שהיא תהיה כפנסיה, כמשכורת ראשונה.
אוקיי.
ואת העבודה שלך אתה עושה כמשכורת שנייה, והיא ממוסד גבוה יותר.
אוקיי.
או הפוך. אם אתה מרוויח הרבה יותר במשכורת שלך בעבודה שאתה עכשיו עובד, אתה תרצה שהפנסיה תמוסה כמשכורת שנייה, והמשכורת שלך, שהיא גבוהה יותר, תמוסה כמשכורת ראשונה, ואז אתה יישאר אתך יותר כסף בכיס. הנפקות המאוד מאוד גדולה בסדר הזה, זה מאחר וכשמתגרשים, אמרנו, לוקחים סכין וכל הרכוש הוא חצי חצי, זה תקף גם על הפנסיה, זה תקף גם על הבית שנרכש במהלך החיים המשותפים, זה תקף על מאוד, הרבה מאוד דברים. אז האישה יכולה, האישה או הגבר, תלוי בסיטואציה, יכול לבוא ולהגיד, סליחה, אני לא צריך להינזק מזה, שאתה החלטת עכשיו לצאת לשוק ולהרוויח 400 אלף שקל לחודש, ואתה רוצה למסות את זה נמוך. כשאתה ממסה את את הפנסיה כמשכורת שנייה, אני נפגע, כי חותכים לי, קודם כל ממסים, ורק אחרי המיסוי מחלקים את זה לשניים. אז אם זה היה ממוסה כמשכורת ראשונה, נגיד זה היה סדר גודל של 18-20%, ואז היה לי, נשאר לי 5,000 שקל בחודש. עכשיו, זה כמשכורת שנייה, זה ממוסה ב-48%, ונשאר לי רק 3,000 שקל בחודש. וזה משמעותי. במיוחד שזה על פני הרבה שנים.
שיפנו לרשויות המס, לא פנים לפורש.
בדיוק. כולנו צריכים לפנות לרשויות המס.
מוסכם, הנה. מפה אנחנו פנים לרשויות המס.
יוצאים בקריאה.
לגמרי. עזר לנו, עכשיו בוא נתקדם. אז מה עושים? זאת אומרת,
אז החוכמה היא לדעת, אם עושים הסכם, קודם כל אני תמיד ממליץ להגיע להסכמות, זה תמיד יותר טוב, שהשליטה היא בידיים שלכם, ולא שצד ג' יחליט עוד 3-4 שנים של ניהול הליכים וזריקת אלפי שקלים על עורכי דין ונזקים לכולם, תשלטו בחיים שלכם, תגיעו להסכמים טובים לכולם. ואז אפשר בהסכם לקבוע מדרגות, או איך יהיה ממוסה, או איזה פיצוי אפשר, או אם אפשר להבן את אותה קצבה ולתת אותה עכשיו כבר מראש, ואז אתה שובר את הראש לבד כבר עם איך תמוסה ואיך תעשה את זה. יש הרבה פתרונות שצריכים להיות מותאמים לאותה סיטואציה, אבל יש מה לעשות בנושא הזה, וצריכים לתת על זה את הדעת, כי לא הרבה פורשים יודעים את זה, ולפעמים שוכחים מהנושא הזה של הפנסיה.
רגע, אבל השאלה היא, האם בתי משפט באמת מתערבים בעניין הזה? כי על פניו, זכותי להחליט איך אני רוצה למסות את עצמי.
התשובה היא חד משמעית, כן?
אוקיי.
הם אומרים, אתה לא יכול... אני אדבר שנייה על הגבר, בסדר? כי זה יותר נפוץ. אתה לא יכול לקבוע שהפנסיה תהיה משכורת שנייה, כי אתה מעניש בעצם את האישה שהיא לא אשמה בזה שהחלטת להמשיך לעבוד, ולכן הם מורים לגבר או לאותו מקבל הקצבה, שהמשכורת הראשונה תהיה אותה הפנסיה, ולכן או שתפצה אותה כל חודש ברכיב הזה של המס שקוזז לה, או שזה יהיה המשכורת הראשונה. תבחר. אתה תבחר.
אוקיי. אני חושבת שנעשה הפסקה ראשונה, מוזיקלית. נשמע את מתי כספי.
נהדר.
עוד תראי את הדרך, כדי שנראה מה יש לפנינו בדיוק. ואז אני רוצה לדבר איתך על, על הטכניקה, איך מורים, מה עושים, מה, איך זה, איך זה עובד הדבר הזה, כי זה לא כזה ברור. אז מתי כספי, ואז נחזור.
I'm not afraid of the dark.
אז אנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם עורך דין גביזון, ואנחנו דיברנו על זה שיש פסק דין של בית משפט ויש הוראה. אני רוצה רגע לדבר על הדברים הטכניים. קיבלתי פסק דין מבית המשפט. למי אני צריכה להעביר אותו? איך עושים את זה? מה קורה לשם?
אם אני שם רגע את הזרקור דווקא על הפן של הפנסיה, מה שדיברנו קודם לפני ההפסקה, אז האקטואר שעושה את אותו חישוב של החלוקה הפנסיונית הזאת בין בני הזוג, זה ביחס לכמות שנים שהיו ביחד בתוך ה...
תכף נדבר על מה הוא עושה.
כן. אז הוא עושה מה שנקרא פסיקתא. פסיקתא זה תמצית של פסק הדין לחלק הרלוונטי שלו. לדוגמה, אני מורה למיטב, כתוב למעלה, בית משפט, אני מורה למיטב להעביר לגברת ככה וככה, 23%, ועם זה הולכים למיטב, ומיטב מבצעים את זה לבד. זה חדש, פעם זה לא היה.
זה מופת לדעתי, בסדר.
מופת, סליחה, לא מיטב, נכון, מופת. כל הראשי תיבות של הצבא.
היום ונורא.
בדיוק. אז למופת עושים את זה, ומעבירים כבר אוטומטית, ישירות, לבן הזוג, את החלק היחסי שלו מאותה הקצבה.
זאת אומרת שאני כפורשת, לא צריכה להתעסק במרכאות, עם הפנסיה, עם להעביר חצי,
נכון, זה קורה אוטומטית, בשונה ממה שהיה פעם, זה כבר קורה אוטומטית.
אוקיי.
זה עובר ישירות לחשבון של הבן זוג.
ואני צריכה להביא להם את הפסיקתא הזאת מקורית, או שבית משפט שולח?
בית משפט לא שולח, בית משפט נושא את פסק הדין, ומפה זה כבר עבודה שלכם.
אוקיי.
קיבלת את פסק הדין, צריך לממש אותו, זה נורא יפה פסק הדין, אבל אם לא פועלים, אז הוא לא קורא איתו כלום. אז הולכים פיזית, או שולחים במייל, בדרכים שמנויים שם באתר, זה מופיע, עם חותמת של בית משפט מקורית וכולי, והם כבר מבצעים את זה לבד, אחרי שהם מקבלים את כל המסמכים שהם צריכים.
אוקיי.
הפסיקתא לדוגמה.
אוקיי. אמרת מקודם שצריך שיהיה הסכם טוב.
נכון.
אז רשמתי לי את זה כי אני רוצה להבין מה זה הסכם טוב. טוב למי? טוב מתייחס למה?
אני אגיד. הרבה מאוד פעמים כשמתחילים את ההליך הזה, זה הליך שהוא מאוד מאוד לא פשוט, הספרות מדברת שזה הדבר שהכי קרוב למוות. בסדר, גירושין הוא הדבר הכי קרוב למוות בהרגשה ובזה. ואתה לא חושב קדימה, לפעמים אתה כל כך שקוע בתוך הצרה הספציפית, שאתה לא חושב עם ההסכם קדימה. והסכם טוב הוא הסכם, מה שנקרא, שחוזה פני עתיד, שיראה איך אתם חיים. אז זה חשוב מאוד, במיוחד, 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 אם יש ילדים קטנים. אם יש ילדים קטנים, צריכים לחשוב קדימה עליהם. בסדר, לדוגמה, גם על מנה עסק שהם יגדלו, גם מבחינת זמני השהות שהם יגדלו, וכל. הסכם טוב הוא כזה ששני הצדדים יוצאים ממנו מרוצים.
אוקיי.
יש כאלה שאומרים שהסכם טוב זה ששני הצדדים לא מרוצים.
גם אופציה.
אבל אני חושב שהסכם טוב זה הסכם ששני הצדדים יוצאים מרוצים, שכל אחד מקבל ויודע בדיוק מה הוא נותן ומה הוא מקבל, ושזה החלטה שלו. כי בסוף הוא לוקח את העת, או היא לוקחת את העת וחותמת. זאת אומרת, היא מבינה לאן היא נכנסת, לאן הוא נכנס, ומה הוא מתחייב לתת, מה היא מתחייבת לעשות. וזה הסכם טוב, שאתה באמת מבין ויודע שהוא הולך ללוות אותך הלאה.
כן, אבל אמרת פה עוד משהו, וזה הסכם שמתייחס להמשך.
נכון.
למשל, לא יודעת, אתה ממליץ, אם אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שהילד יעשה תואר ראשון, אז היית ממליץ בהסכם ממש לרדת לרזולוציות של מי משלם את התואר, מי יקנה לו את הבית, כאלה דברים?
מאחר ועל הקטינים אפשר לדון עד שהם בני 18.
אוקיי.
נקרא לזה קומבינה, להתייחס למה שקורה אחר כך, זה לפתוח קופת גמל או משהו כזה לטובת הילד, איזה חשבון שכל אחד מהצדים מפקיד לשם כסף, ואת הכסף הזה הוא יקבל בגיל 21, 23, 25, רק לטובת לימודים וכולי, וזה גם אפשר לעשות בהסכם, מה שלא יקרה בפסק דין אגב. בפסק דין לא מעניין מה קורה. בהסכם אפשר להגיע לדברים שאי אפשר להגיע להם בבית משפט בפסק דין.
אוקיי. עכשיו, עוד שאלה. נניח שהיינו אצל עורך דין שלא חשב על הכל.
כן.
או חשבנו והסכמנו X, חלפו 10 שנים ואנחנו רוצים להסכים Y. אני יכולה מן הסתם לפתוח את ההסכם הזה?
קודם כל בהסכמה אפשר הכל.
זה ברור.
אם שני הצדדים מסכימים לפתוח את ההסכם ולשנות אותו בהתאם לנסיבות, מבורך.
ואם לא?
אם לא, לפתוח הסכם זה דבר שהוא לא פשוט בכלל. הפסיקה של בתי משפט קובעת שצריכים להראות שינוי נסיבות משמעותי מאוד, שלא היה אפשר לצפות אותו באותו מועד, והרף של לפתוח הסכם, לדבר גם על הסכם המון, גם על הסכם גירושין, הוא מאוד מאוד גבוה. ומעטים מאוד המקרים שבהם בסוף בית משפט יאתר ויפתח את ההסכם, כי המסכם הוא לא רק מדבר על מזונות, הוא לא רק מדבר על הפנסיה, הוא לא רק מדבר על הזה, הוא מנוסח כמכלול, וכל דבר הוא בעקבות השני. נגיד, אני הסכמתי למזונות בגובה כזה, כי הסכמת לככה, וכולי. אז יש הרבה דברים שהם, מה שנקרא, יד רוחצת יד, ולכן בית משפט מעדיף לא לפתוח הסכמים. ולכן הסכם טוב הוא כזה שהוא צופה פני עתיד.
אוקיי. אני עושה רגע הפסקה מהשאלות שלי, כי יש פה שאלה של מאזין או מאזינה. היום מלמדים, אני מצטטת, היום מלמדים שמזונות ילדים נידונים רק בבית משפט לענייני משפחה. עד להחלטה שתתקיים בספטמבר 23. לא יודעת מה זה אומר. אז...
נהדר. אז לצערנו או לשמחתנו אני עוד בטוח, זה לא נכון.
אוקיי.
אני אתמול קיבלתי החלטה במזונות זמניים מבית הדין הרבני, למרות שטענתי שאין לו סמכות, ואמר, יש לי סמכות, הגשתי עירור לבית הדין הרבני הגדול, שם רצו לזרוק אותי, אבל אמרו, טוב, בוא נשמע את העירור, וזה קבעו לי לדיון לעוד חודש וקצת. אבל אתמול בית הדין הרבני קבע שהוא נותן מזונות. וכשאני פניתי לבית משפט, בית משפט אמר לי, תראה, כבר בית הדין, באותו תיק אגב, עם אותו זוג, בית הדין כבר דן, אני לא, אין לי סמכות, כי ברגע שפנית אליו, אז לי אין סמכות.
אז אין לי סמכות.
אני הולך להגיש על זה עירור, אבל בסדר.
אבל אתה אומר, אבל זה עדיין, לא כזה
סיבור. לא, זה עדיין, עד ספטמבר, ספטמבר זה רק הדיון באותם בגאצים, ללחד שרגי, אבל עד ספטמבר ייקח גם עוד קצת זמן שיינתן פסק הדין עצמו.
הבנתי.
אז לצערנו, בינתיים אנחנו במין ערפל כזה, במין אפור כזה.
אוקיי. אפרופו תקופות אפורות. אנחנו מכירים את זה שהליך גירושים שלא מסתיים בהסכמה, יכול לקחת את הזמן שלו, מה שנקרא.
כן.
שנה, שנתיים, שלוש.
הלוואי, שנה, שנתיים.
התחלנו.
כן.
מה קורה עם בני הזוג בפרק הזמן הזה? זאת אומרת, אמרת לי, ברגע שמתגרשים זה חצי, half.
נכון.
יופי.
יורד הסכין.
בדיוק.
כן.
מה קורה כשאנחנו עדיין לא גרושים? כל השנים האלה, ממה, מי שיש לו נגיד את הפנסיה בסדר,
נכון.
מי שאין לו, ממה הוא חי?
אז קודם כל הוא באמת בבעיה. כי עד שלא ניתן פסק הדין,
אוקיי.
לא מתחלקים ברכוש.
רגע, אבל יש מזונות זמניים.
מזונות זמניים זה מזונות זמניים, זה הולך...
וזה לילדים.
זה אמור לילדים, בדיוק. זה לא אמור...
ומה קורה עם הגרוש גרושה?
אני אקח את זה אפילו צעד אחד קדימה. נניח ויש לנו זוג שיש לו דירה משותפת, ולבעל לצורך העניין יש שלוש דירות שהוא קיבל בירושה מההורים שלו.
אוקיי.
ויש לו משם שכירות הנהדרת שמכניסה לו 15,000 שקל, 15,000 שקל בחודש, ולאישה אין.
אוקיי.
והם עדיין בתוך הבית הזה שהם שני צדדים אולי רוצים למכור אותו, אולי לא, תלוי באסטרטגיה של כל אחד, אבל הבית לא נמכר. שנה, שנתיים, שלוש, לא נמכר. זאת אומרת, אותו, אף אחד מהצדדים לא יכול לממש את החלק שלו בדירה ולקנות דירה אחרת, או לא יודע, לשים את הכסף בהשקעה כזו או אחרת, או להשתמש בו, או לעשות איתו מה שהוא רוצה. עד שלא נגמר ההליך, הרכוש לא מתחלק. זאת אומרת שזה יכול לקחת שנים לפעמים. יש לי תיקים שאני מנהל כבר 3, 4, 5 שנים. זה עצוב, כי הם תקועים. עכשיו, לפעמים יש צד שהוא צד עשיר יותר מהצד השני, ויש לו אינטרס למשוך את זה כמה שיותר. כי הוא יכול, הוא לא, אין לו, לא מפריע לו. יש לו, הוא יכול, איך הם אוהבים להגיד, אני אביא סוללת עורכי דין, אני... ויש לו את היכולת. או שיש לו גב כלכלי מהמשפחה, או שהוא בעצמו, יש לו נכסים אחרים שהם מוחרגים ודברים כאלה. ואז הוא יכול לאמלל את הצד השני, ולגרום לו... כדי לצאת בשפה ציורית, לרדת על הברכיים להסכם שלא טוב לו. אבל הוא ירצה להגיע להסכם הזה רק כדי לסיים, כי אין לו אוויר, הוא הגיע, הוא מנהל את התיק 3 שנים, ואין אופק.
אתה מדבר איתי על אין לו אוויר כלכלי.
כלכלי.
לא רגשי.
לא, לא, כלכלי, אין לו אוויר, הוא לא יכול, לא יודע.
אין ממה לחיות.
אם מסתכרת ב-7,000 שקל לחודש, לא יודע, עובדת כמזכירה באיזשהו מקום, אין לה אוויר, היא לא יכולה, כי היא צריכה לשלם עכשיו חצי משכנתה, צריכה לשלם לילדים כי היא קיבלה מזונות נמוכים, כי זה בית משפט לדוגמה, היא צריכה והיא צריכה והיא צריכה והיא צריכה והיא צריכה, והיא הייתה רגילה לחיות ממשכורת משותפת של 30,000 שקל בחודש, ופתאום זה נחנך לה ביותר משליש, וההוצאות הן כמעט אותן הוצאות. אז הרבה פעמים משתמשים בדבר הזה כדי להביא את הצד השני להסכם שהוא לא טוב לו.
הבנתי. אפרופו שאלתי מקודם, נניח שהביאו אותי להסכם שהוא לא טוב לי כי לא היה לי מה לחיות. בעוד כמה שנים אני אוכל לפתוח את ההסכם?
שוב התשובה היא אותה תשובה.
לא? כנראה, גם זה לא?
כנראה שלא.
אוקיי.
כי אם לקחת את העת, ובמודע חתמת לאחר המחשבה, אז יש לזה נפקות, גם ההסכם הזה של, שחותמים עליו, זה לא רק שהסכם הזה, גם הולכים ומאשרים אותו מול בית משפט, מול בית הדין הרבני, ובית משפט או בית הדין עוברים איתכם על ההסכם ושואלים אתכם, אתה מבין את ההסכם? אתה חתמת עליו מרצונך הטוב והחופשי? ואתה אומר כן, ואחר כך מה תגיד? שיקרתי לבית משפט?
אוקיי. לא שיקרתי, אבל היו נסיבות. טוב, אתה אומר שלא.
היית אומר אז.
אז היית אומר אז. הבנתי, אוקיי. שאלה נוספת. יש לי גמלה, והגמלה עכשיו היא שלי, ואני רוצה לעשות צוואה, ולהוריש את הגמלה הזאת הלאה, לא יודעת, למישהו אחר. זה אפשרי?
החוק קובע... אם אפשר או למי אפשר במסגרת הזאת, אבל אני רוצה לדבר על זה קצת יותר רחב מדווקא גמלה ספציפית. אני חושב שכל זוג שנכנס להליך של גירושין, במיוחד אם הם בעצימות גבוהה, אם זה בהסכם זה תמיד טוב, זה גם מהיר וקצר, אבל אמרנו שיכולים להיות הליכים של שנים, תעשו צוואה. כי אם חלילה קורה משהו תוך כדי ההליך המאוד מאוד קשה הזה, כשהצד השני הוא בעצם הפך להיות מאהוב נפשכם לסנו נפשכם, הוא יורש מחצית, אם יש ילדים, הוא יורש לפי החוק.
למרות שאנחנו בתהליך גירושין.
למרות, כל עוד אין גט, כל עוד אין גט, ואתם נחשבים כבעל ואישה, אז בן הזוג הוא יורש מחצית, אם אין צוואה שאומרת אחרת, בן הזוג מחצית, הילדים מחצית. Okay. ולכן עדיף, לא עדיף, מאוד מומלץ לעשות את הצוואה מיד בתחילת תהליך, כי אנחנו לא, איך כותבים בתחילת כל צוואה, אין אדם יודע פקודת שנתו, אז אנחנו לא יודעים מתי יקראו לנו. וכדאי להיות ערוכים למקרה הזה שאגב במיוחד אם יש קטינים אז בכלל מומלץ כי אז בכלל הבן הזוג הוא האפוטרופוס של הילדים אז הוא יקבל את הרכוש שלה והוא יחליט איך להתנהל עבור הילדים וכולי אז כדאי לעשות צוואה שמסדירה מי ידאג לאותם קטינים זה יכול להיות בן משפחה שלך זה יכול להיות חבר וכולי ולא בן הזוג שהוא כרגע לפחות סנו נפשכם
אוקיי עוד שאלה נניח שעשיתי צוואה ואנחנו מכירים את זה שבמהלך השירות הצבאי יש קופת גמל וקרן השתלמות, ושם יש מוטבים שאנחנו ממלאים פעם בכמה זמן את הטפסים ומחדשים אותם וכולי. מה גובר? על מה? צוואה, מוטבים?
ממש עכשיו אני מנהל תיק כזה בבית משפט בראשון לציון. אני סבור שבהתאם לסעיף 147 לחוק הירושה, הצוואה גוברת, ויש גם פסקי דין שתומכים בעניין הזה. ויש פסקי דין אחרים שאומרים לא, שדווקא זה המוטב שנכתב גובר, כי הוא עשה את זה בדעת, והוא כתב וכו'. אני ממליץ תמיד, אם אין נסיבות מיוחדות, להשאיר את המוטב בהתאם לצו קיום צוואה או צו הירושה שיינתן. ככה אתה שולט בזה, ולא יהיה מחלוקות, בסדר?
Okay.
במקרה של התיק שלי, זה אישה שנפטרה צעירה יחסית, ודי מהר, והיא הייתה גרושה פעמיים, שיש לה ילד מהגרוש הראשון, והיא התחתנה והתגרשה מהגרוש השני, ובמינטיים הזה היא רשמה במוטב את הגרוש השני, והיא שכחה לשנות את זה. אבל בצוואה היא כתבה בפירוש, שכל קופת גמל, פנסיה וכו', היא לא כתבה את מספר הקופה, אבל היא כתבה בפורש את הקופות ככה וככה, יהיו לבני וכו'. ועכשיו השאלה שעומד בפני בית משפט זה מה גובר על מה? האם אותה צוואה מנומקת ומדויקת שמעבירה את הכל לבן, או אותו מוטב שנרשם? לכן אני אומר, עדיף לדעתי, אם אין שוב נסיבות קונקרטיות או שרוצים להניק את זה לאיזה צד ג' לא יודע, עדיף לרשום בהתאם לצו קיום צוואה או לצו הירושה.
או שאם עשיתם צוואה, אז תעברו על כל מה שיש לכם ותעשו נכון, את אותו דבר.
כן, ולכתוב את זה גם ברחל ביתך הקטנה, לכתוב ממש, גם הקופות גמל, פנסיה וזה, שנמצא בערל, ככה וככה.
אוקיי. ואני מניחה שעוד משהו זה לא לכתוב מורישה לבן זוג שלי, אלא לרשום
נכון.
שם ותעודת זהות.
חייב לרשום שם ותעודת זהות. אחר כך זה יכול להיות, הפרשנות של בן זוג,
כן.
היא מאוד מאוד רחבה. אגב, בית משפט העליון מכיר בידועה בציבור תוך כדי נישואים. זאת אומרת, אני יכול להיות נשוי לאשתי, ואנחנו בסכסוך, עוד לא ניתן הגט, ובינתיים, אמרנו שזה יכול לקחת גם 3, 4, 5 שנים, ובינתיים הכרתי מישהי, ואני עברתי לגור איתה, ואנחנו כבר יוצאים לאירועים ביחד, ומצטלמים ביחד, וחופשות ביחד, ומשק בית משותף ביחד, והכל. וכנראה שהיא תוגדר כבת הזוג, ולא האישה.
באמת?
כן.
זה גם יכול להיות?
ממש ככה.
מעניין. טוב, אנחנו מגיעים לשליש האחרון של התוכנית, אז נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.
יאללה.
ואז ננסה להספיק כמה שיותר. אז ריקי גל, היא שקטה.
כבר
אז אנחנו שמענו את ריק גל, ואנחנו חוזרים לחלק האחרון של התוכנית שלנו. אני חושבת שכדאי שנקדיש כמה מילים למונח המפחיד הזה, אקטואר. כי עברנו על זה ככה כבדרך אגב.
זה נשמע קצת כמו הגרוק.
לא, אז השאלה היא באמת, קודם כל, כולם צריכים אקטואר, מתי צריך אקטואר? בוא תעשה לנו רגע סדר.
אקטואר, התפקיד שלו זה באמת לעשות את אותה מתמטיקה של חלוקה, של הנכסים הפיננסיים.
אוקיי.
לדוגמה, חשבונות בנק ביחד עם הפנסיה והזכויות הסוציאליות והשווי של הרכב והפוטנציאל הסתכרות אם מגיעים לשם וכולי.
אוקיי.
והוא יודע לעשות את המתמטיקה ולחשב את זה באחוזים המדויקים של כמה מגיע לכל אחד במשך החיים המשותפים.
זאת אומרת, גם צופה פני עתיד.
כן, לא, זה עד מועד הקרע. החלוקה היא ממועד הניסויים עד למועד הקרע. מועד הקרע זה היום שבו
הגשתי יישוב סכסוך?
בדרך כלל זה הגשתי
יישוב סכסוך. הלכתי לעורך דין?
בדרך כלל זה הגשתי יישוב סכסוך, יש מקרים שלא. זה מתי באמת הפסיקה מדברת על זה כמו על גידים של לאט לאט הזה, עד שנקרא לגמרי, בסדר? כשיש נתק. אז זה שם.
אוקיי.
אז בתקופה הזאת הוא עושה את המתמטיקה בדיוק, כמה כל הנכסים המשותפים, ואז מחלק אותם בהתאם לשווי שחצי חצי ואיך זה יוצא בפועל, והוא גם מכין ועושה את אותם פסיקתאות שדיברנו קודם, לקופות השונות ולגופים השונים שאחר כך מבצעים בפועל את אותה חלוקה.
רגע, עכשיו זה כמו עורך דין, זאת אומרת, אני יכולה להביא אקטואר משלי והצד השני יביא משלו?
נהדר, אז בית משפט ממלא אקטואר מטעמו, ואי אפשר להביא אקטואר מטעמך, בסדר?
אוקיי.
בגדול, זה הכלל. אחר כך שהאקטואר מגיש את הדוח שלו בבית משפט, אפשר להגיש לו שאלות עברה,
okay.
ואז אחר כך להזמין אותו לחקירה על הדוח שלו. בסדר?
רגע, אבל אני רוצה להתחכם, אני רוצה לדעת מה סביר להניח, okay. שיגידו האקטואר כדי שאני אוכל להיערך. אני יכולה לקחת אקטואר
בוודאי,
משלי
ולהתייעץ איתו? את יכולה לקחת אקטואר משלך ולהתייעץ איתו בוודאי, רק את לא יכולה להגיש את חוות דעתו לבית משפט, כי זה לא קביל. את יכולה okay. כדי, נעשה את זה כמו בעסקת מקרקעין, כמו שמאות מוקדמת.
שמאי, בדיוק.
שמאות מוקדמת, שאתה רוצה להעריך אם אתה יכול לקנות את הנכס, ומה פחות או יותר צפוי לך. אז אתה יכול לקחת את האקטואר שתדע פחות או יותר לאן אתה נכנס, אבל אם אתה מגיע לבית משפט, אתה לא יכול להשתמש באקטואר הפרטי שלך, אלא באותו אקטואר שממנה בית משפט. מה שלא כן בהסכם, בהסכם אפשר להסכים ביחד על אקטואר, אפשר שכל אחד יביא אקטואר, ואחר כך לעשות ביניהם מין מאץ' כזה, או כל תרכובת אחרת שהם עושים, ששוב מראים למה הסכם הוא עדיף, כי פה אתה שולט ולא מישהו שממנה בית משפט שאתה לא מכיר, לא יודע, אתה יכול להביא אקטואר שאתה מכיר, שמעת, נעזרו בו חברים אחרים וכולי,
okay.
ולהגיע להבנות ולהסכמות טובות יותר.
עוד שאלה לגבי אקטואר. מאיפה הוא מקבל את כל המידע? אם זה בית משפט, אז זה בצו של בית משפט, או מה שהצדדים מזינים?
אז ככה, הוא בדרך כלל שולח רשימה של המסמכים שהוא מבקש מהצדדים להביא לו, ואז אם שני הצדדים משתפים פעולה, זה נהדר. אם מישהו מהצדדים לא משתף פעולה, אז הוא פונה לבית משפט ואומר, תראה, קיבלתי ממנו את המסמכים ככה וככה, והצד השני לא. בית משפט יזהיר את הצד השני, אני מורה לך להמציא את המסמכים בתוך ככה וככה, אם לא, יוטל עליך כנס, אם לא, יינתן צו לאקטואר להביא את זה לבד, ואז אתה תיסע בכנס או בעלות של הבאת המסמכים האלה וכולי. אבל בפועל, בשורה התחתונה, הצדדים מביאים לאקטואר את המסמכים שהוא מבקש.
אוקיי.
אפשר גם להביא מסמכים מעבר למה שהוא מבקש, אם אנחנו חושבים שיש איזה מסמכים שהצד השני מסתיר, או שאנחנו יודעים.
או, זה מה שרציתי לשאול אותך.
כן.
אקטואר הרי הוא לא חוקר.
נכון.
זאת אומרת, מה שמביאים לו, זה מה יש.
נכון.
ואז נשאלת השאלה, הוא יכול לעזר בחוקר? הוא יכול לחקור? איך זה עובד?
האקטואר הוא מאוד פסיבי, הוא לא אקטיבי. הוא מביאים לו, יש לו עבודה מאוד מאוד מוגדרת, והוא עושה את העבודה המוגדרת שלו. אם יש חשש להברחות נכסים, או לכל מיני חשבונות פיקטיביים, או שרשורי חברות וזה, אפשר לבקש מבית משפט למנות רואה חשבון חוקר. ואז יש לו ממש סמכויות מאוד מאוד רחבות, והוא ממש מזמן את הצדדים שניהם לחקירה מולו עם רישומים, ויש לו סמכויות מאוד מאוד גדולות לקבל מסמכים וחשבונות בנק והכל. אז אם יש חשש, אגב זה מאוד יקר, זה סדר גודל של 50 אלף שקל, והאקטואר רגיל נקרא לזה סדר גודל של 3,500 שקל, אז אם יש חשש לכספים רבים שהוברחו, מומלץ להיעזר ברואה חשבון חוקר.
אוקיי. מה שעוד ככה רציתי להבין, גם אני רואה משאלות שאנחנו מקבלים, דיברנו מקודם על הדירה, מה קורה בתהליך, נכון. אני עוזבת רגע את האקטואר, מה קורה בתהליך הזה שאנחנו עוד לא גרושים ויש תהליכים וכו' וכו'. יש איזו חשיבה שאם עזבתי את הדירה, זה כאילו אני מוותרת על הזכויות בה, יש משמעות ללאן אני עוברת לגור בינתיים וכו', או ש...
אז ככה, זה לא נכון שמאבדים את הזכויות, כי בסוף הקניין הוא קניין והוא רשום בטאבו, ובחוק המקרקעין נקבע שהרישום הוא ראייה חותכת לתוכנו, זאת אומרת, זה שאתה לא גר בדירה, לא מפחית מהשווי שלה. מה שכן יקרה, זה יכול לגרום לצד השני למשוך את ההליך, כי יש לו אינטרס, כי הוא בבית, הוא דוגר בבית, ואין לו סיבה לצאת, ועד שינתן אותו צו לפירוק שיתוף, ועד ש. אז כאסטרטגיה, בדרך כלל, אם אין אלימות או אין חשש ממשי למשהו, אז ממליצים לא לצאת מהבית. אגב, כל עוד חיים באותו בית, לא ניתן להסדיר את הגט. אז לפעמים, כצעד טקטי, אומרים לאיש, לאישה, צא מהבית, כי רק במצב כזה אפשר לתת את הגט ובאמת להשתחרר מהכבלים האלה של הנישואים. אז שוב, זה תלוי נסיבות ותלוי אסטרטגיה ותלוי תיק, אבל בגדול, בשלב הראשוני מומלץ שלא לצאת מהבית אם אין אלימות או אין איזה משהו כזה.
אוקיי. עוד שאלה בעניין הזה של מה קורה בשנים שבהם עדיין אין גט. יש חשיבות, אמרת שאפשר גם להכיר בבת זוג ידועה בציבור, הגם שאני בהליכי גירושים.
נכון.
יש חשיבות אתה יודע, יש כל מיני צדדים שמתגרשים, ואז יש חוקר שעוקב אחרי הבעל, אחרי האישה. יש חשיבות למה קורה בשלוש שנים האלה?
כן. אז ככה. אני חוזר לכתובה שדיברנו בהתחלה. אם בני הזוג עדיין לא התגרשו, זאת אומרת שהם עדיין נשואים. ואם הם נשואים, אז יש להם חובה
להיות ביחד.
בדיוק, או להיות ביחד, או לפחות לא לפגוע את האחד בשנייה.
גם אם זה ברור שהם כבר לא ביישוב סכסוך.
גם אם זה ברור, אבל כל עוד לא ניתן הגט, אני שוב מדבר מאוד בגדול, וזה מאוד תלוי מקרה, אבל בגדול, כל עוד לא סודר הגט, הם בני זוג לכל דבר ועניין, ולכן אם הגבר יימצא עם אישה אחרת, סביר שהוא יחויב לשלם את הכתובה, ואם האישה תימצא עם גבר אחר, סביר שישללו ממנה את הכתובה, בגין אותה בגידה.
חוץ מהכתובה.
הנפקות של זה יכולה להיות משמעותית גם בעניין של חשיבה של התחשבות במונח בן זוג. אם הליך לוקח המון זמן, ואנחנו נשואים, הליך מתמשך, ואנחנו כבר לא גרים ביחד, ורק הגט עוד לא ניתן בפועל מטעם כזה או אחר, ומצאתי בת זוג אחרת, ואני חי איתה וכו'. בית משפט יכול לראות בנו כבני זוג. זאת אומרת שאם חס וחלילה אותו אדם נפטר, אז יכול להיות שעל פי חוק הירושה, בת הזוג השנייה, לא האישה, שהיא עדיין אשתו, בת הזוג יכולה לרשת אותו. או בת הזוג יכולה לקבל דברים כאלה ואחרים בעקבות זה.
ומבחינת חלוקת הנכסים, עוד לא התגרשנו.
נכון, אז מאחר
ועוד... יש משמעות למה קורה?
כן, יש משמעות. מאחר ואמרנו שהגירושין זה עד, כאילו החלוקה של הרכוש זה עד מועד הקרע, הסכין נופלת שמה, אז כל מה שקורה ממועד הקרע וצפונה, כבר לא רלוונטי לבן הזוג הראשון, אז זה יכול להיות, יכול לחייב את אותו בן זוג שיוצא עכשיו עם מישהי אחרת, שאם הוא לא עשה הסכם המון והם יוכרו כידועים בציבור בעקבות זה, אז הוא יאכל אותה פעמיים.
הבנתי. טוב, ללא ספק מעניין אצלכם.
כן, מאוד מעניין.
יפה. אז מאחר שנשארו לנו עוד ככה ממש דקות ספורות, בוא נעשה רגע סיכום. באתי אליך ויש לך שלוש דקות להמליץ לי מה לעשות בתור פורשת צהל שעומדת עכשיו בפני איזשהו קרע.
אם היית עוצרת משפט לפני, הייתי אומר לך ללכת לים, קוקטייל, מזג אוויר נהדר. אבל אם זה כבר יש מועד קרע ויש איזה פיצוץ, אז הייתי ממליץ שוב ללכת לעורך דין ולהתייעץ. להסביר, לספר את כל הסיפור, חשוב להיות מאוד מאוד פתוחים עם עורך דין. יש חיסיון הרמטי בין הלקוח לבין עורך הדין, ואולי אסור לו לספר שום דבר. וכך הוא גם יוכל לדעת ולקבל את התמונה הרחבה יותר, ולדעת להמליץ מה לעשות ומה נכון באותה סיטואציה. הייתי שוקל, אם זה נכון לאותה סיטואציה, הייתי שוקל להגיש יישוב סכסוך, לפתוח יישוב סכסוך, גם אם בשלב הזה עוד לא למסור אותו, אבל לפתוח.
מה ההבדל בין לפתוח ולמסור?
בגדול צריכים למסור את, את היישוב סכסוך בתוך 5 ימים, כמו כל תביעה רגילה.
Okay.
אבל לפעמים רוצים להשהות את זה קצת, כדי לראות מה הלך הרוח, כי יודעים שאולי אם אני מסור את זה עכשיו, אז הצד השני יתעצבן ומפחדים. רוצים לראות, אני ממליץ לפתוח את היישוב סכסוך, וללכת, אחרי שפתחת, ללכת לדבר עם בן הזוג, אני תמיד אומר, תכינו 2 כוסות קפה, תדברו בערב שהילדים ישנים, תראה, אנחנו כבר, היחסים בינינו לא מה שהיה פעם, אני חושבת שיהיה נכון שנסיים את הקשר בינינו, אני רוצה לעשות את זה כמה שיותר בטוב וכולי, וככה לבחון את הלך הרוח של הצד השני. אם באמת רואים שהצד השני פניו בטוב, יאללה, תראה, אני מכירה איזה עורך דין, יש לי עורך דין, ככה וככה, בואו נלך, נגיע להסכמות ונסיים את זה בטוב. אם לא, אז אפשר לדעת פחות או יותר איך להתנהל מכאן ואבא. לבקש מזונות זמניים, הסדר שהות, הטיפולים בילדים וכולי. אז לכן הייעוץ הראשוני הזה הוא מאוד מאוד קריטי. ושוב, לפעמים חוששים לספר לעורך דין הכל, גם כי זה לא נעים. גם כי זה לפעמים מביך, לפעמים אתה לא יודע שאתה בתוך קשר שהוא לא בריא לך עד שמישהו מבחוץ רואה את זה, ולא לפחד לספר הכל לעורך דין, שוב יש חיסיון הרמטי, ורק אם מספרים הכל אפשר לתת את העצות הנכונות לאותו מקרה.
מעולה, נראה לי שככה עברנו על כל ההיבטים, כמובן שאם יש עוד דברים, אז אתה תשמח לעזור.
שמחה.
וכמובן שכל מה שאמרנו פה, זה ממש לא ייעוץ משפטי קונקרטי וספציפי, נכון. לכל מקרה ומקרה, כי תמיד יש מורכבויות. אז קודם כל נגיד תודה רבה, עורך דין גביזון, על הזמן, ועל המידע, ועל הנכונות ככה לחלוק בנדיבות. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה פה כמו תמיד, רביעי הבא, בין 12 ל-1, רדיו סול. אנחנו מסיימים עם אביהו מדינה בשירו ראיה. כמה
סימבולי.
כמה סימבולי ומתאים. אז אל תתגרשו, תתגרשו בטוב. יאללה ביי.
בלילה תהי לי מאהבת כמו פעם תביא לי מיש של אהבה ראיה למה סתם בלי סיבה את כועסת במשפט ומבט את הורסת לכולם את הטעם הטוב שבחר והשכימי בחיוך ואלי השיבי כמו פעם אהבה שוקלת שנית מילותייך מתפרצת חר מתחרטת אך מאוחר cuore.